כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 24 במרס 2024, 134 חטופים עדיין בעזה והיום בעולם. לפעמים אפשר לפתוח גם בקצת חדשות טובות.
Nigerians are this morning waking up to the cherry news that the 287 secondary school students abducted from the town of Kuriga in Kaduna State a little more than 2 weeks ago. have been freed at last.
287 תלמידים שחמושים חטפו לפני שבועיים מבית ספר במדינת קדונה שבניגריה שוחררו ללא פגע בגוף. נסיבות שחרור השבועים עדיין לא ברורות לחלוטין. האם מדובר בתשלום כופר או דווקא במבצע צבאי? אפשר רק לפנטז על הודעה כזאת על פדיון שבועים כאן בישראל. ברוסיה מציינים יום אבל לאחר הטבח באולם הקונצרטים במוסקבה, שבו נרצחו 133 בני אדם. ארגון דאש קיי קיבל אחריות ואפילו פרסם סרטונים, אבל מוסקבה רומזת שהמחבלים זכו לסיוע מאוקראינה, טענה שהנשיא זלנסקי דוחה לחלוטין. מה שקרה אתמול במוסקבה ברור מאוד, פוטין ונבלות אחרות מנסים לגלגל את האשמה על מישהו אחר. הם תמיד נוקטים באותן שיטות, זה נעשה בעבר כמעט בכל מקרה של פיגוע, הם תמיד מאשימים אחרים. פולין דורשת הסברים ממוסקבה לאחר שטיל שיוט רוסי שעשה דרכו לאוקראינה נכנס למרחב האווירי של פולין, חברה בברית נאטו. שר ההגנה של פולין, ולדיסלב קוסניאק-אמיץ.
O godzinie 4:43 doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej przez jeden z rosyjskich pocisków.
ב-4:43 הייתה הפרה של המרחב האווירי שלנו, העצם טס לתוך שטחנו סמוך ללובלין ושהה בשטחנו 39 שניות. עקבנו אחרי העצם לאורך כל הדרך וכל מערכות ההגנה הופעלו כדי להבטיח שלא יקרה דבר, אנחנו דורשים הסברים. כלי התקשורת בבריטניה ורבים בציבור מכים על חטא בעקבות חשיפת דבר מחלתה של הנסיכה קת'רין, שהודתה בסוף השבוע כי היא חולה בסרטן.
I think it's really upsetting because obviously there were a lot of rumors going around and I think we all started to kind of theorize what was going on with it.
She's got 3 young children. I mean imagine how that's been for her. I could get quite upset just thinking about it actually. You know, how's that been for her to try and relate to the children, tell them?
אני חושבת שזה מצער מאוד, אומרת תושבת אחת. כולנו שקענו לשמועות. יש לה 3 ילדים, דמיינו איך זה עבורה. אני עצובה רק מלחשוב על זה. וגם... בשבוע שעבר התבשרנו כי ג'יימס בונד הבא יהיה השחקן היהודי אירון טיילור ג'ונסון, ברשתות החברתיות יש מי שכבר מאיימים לא לצפות בסרט וטוענים שהבחירה ביהודי בימים כאלה איננה רגישה. השעה הבינלאומית שעורך עמית שניידר, בביצוע הטכני רוני נאור ושימון דוקה. כן, ואני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים ברוסיה, בפיגוע הקשה שהיה שם בסוף השבוע, 133 הרוגים, זה המספר העדכני. שלום לכתבנו אלכס נירנברג.
שלום ערן.
בוא נתחיל אולי באמת עם האירועים לציון יום האבל שם במוסקבה.
כן, מאז תחילת היום למעשה המונים מגיעים למוקדים שונים במרכז מוסקבה, גם לתוך אזור המתחם שבו התרחש הפיגוע הנורא בסוף השבוע, מניחים פרחים, מנסים להתאבל על מה שקרה. נראה ערן שאנחנו קרובים לשלב ההפנמה. הציבור הרוסי מתחיל להפנים שקרה פה אירוע גדול, צריך לעכל אותו, צריך להתאבל, ואנחנו כבר אחרי השלב הראשוני צוללים אל תוך האבל. זאת התחושה ביום הזה. ולדימיר פוטין הנשיא הכריז על יום אבל היום, הדגלים הורדו לחצי התורן, גם בשגרירויות זרות יש לומר, גם מדינות שלא מנהלות בימים כתיקונם בתקופה האחרונה, יחסים תקינים עם הפדרציה הרוסית, אלו משתתפות באבל ושותפות לסער שאוחז ברבדים הגדולים של החברה הרוסית. רוסיה כולה היום מתפנה להתאבל על המתים באותו טבח שהתרחש באולם התיאטרון. 133 קורבנות, תורן, כפי שציינת, אנשים שהגיעו לצפות במופע של להקת רוק ומצאו את עצמם קורבנות של טבח אכזרי.
והחקירה, צריך לומר, נמשכת, למרות שמבחינתו של הנשיא פוטין יש פה ניסיון לצייר או לתאר איזה סוג של תזה שלנו באוזניים הערביות לא נשמעת הגיונית במיוחד, מעורבות של אוקראינה.
תראה, ולדימיר פוטין מנסה להפנות את, לנצל את האירוע הזה למעשה, בוא נגיד את האמת, מנצל את האירוע על מנת להפנות את זעמו של הציבור הרוסי אל עבר אוקראינה. נכון שהסורים הם ממוצא טאג'יקי, נכון שהם, שדאש, שהסניף האפגני של דאש נטל את האחריות לפיגוע, אבל בסופו של דבר השאלה היא איך הקרמלין ינצל את זה, והקרמלין אומר, גם אם אוקראינה, האוקראינים לא לחצו על ההדק, הם מרוויחים מזה, ולכן צריך להניש קודם כל את אוקראינה. אגב, איראן, צריך להגיד שנראה שלאחר פרסום קטעי החקירות שבהם נראים יוצאי טאג'יקיסטן מודיעים בביצוע פיגוע בעולם בפאתי מוסקבה, הקרמלין עושה ככל שביכולתו כדי להרגיע את הרוחות מול המדינה המוסלמית שנמצאת במרכז אסיה, וגם פועל על מנת להמאם את המתח הקיים בתוך הפדרציה הרוסית, לפחות מתחת לפני השטח, במתח הזה בין האוכלוסייה הרוסית הסלאבית לבין המוסלמים.
בואו נדבר רגע באמת על טאג'יקיסטן, מדינה שאנחנו לא עוסקים בה הרבה מאוד, מדינה מרכז אסיאתית, ויש שם פלח איסלאמיסטי קיצוני, נכון, שמסונף לדאש, דווקא שם, בטאג'יקיסטן. למה שם?
מכיוון שטאג'יקיסטן היא מדינה ש... מאז התפרקות ברית המועצות, היא מדינה מאוד חלשה, מאוד ענייה, רעיונות של אסלאם פוליטי מחלחלים פנימה, חלק מהאזרחים יצאו להילחם לסוריה במדי בדאש, השתתפו באירועי דמים בנקודות כאלה ואחרות בעולם, ויבאו את האידיאולוגיה האסלאמית הקיצונית הזאת לתוך טאג'יקיסטן, והמדינה החלשה הזאת לא מצליחה למגר את הרעיונות האלו. אבל בכל הנוגע ליחסי טאג'יקיסטן רוסיה-איראן, צריך לשים לב לנקודה הבאה. בין שתי המדינות קיימת למעשה תלות הדדית. על פי הערכות שונות, כ-3 מיליון טאג'יקים, שליש מאזרחי טאג'יקיסטן, חיים ועובדים ברוסיה, בעיקר בעבודות צווארון כחול. עבור טאג'יקים רבים, המעבר ברוסיה הוא הדרך היחידה להתפרנס בכבוד, ורוסיה עצמה זקוקה לידיים עובדות, במיוחד על רקע עבודות שהיא סופגת באוקראינה.
הם במידה רבה מה שאפשר לכנות הפועלים השחורים של הרוסים, נכון? הטאג'יקים. ככה מתייחסים אליהם גם.
ככה מתייחסים אליהם, נראה שברמת חיי...
הדרה וחוסר שוויון
וזלזול. וחוסר כבוד, ויש מתח בין שתי אוכלוסיות בחלקים שונים של רוסיה, ואחרי הפיגוע בסוף השבוע, המתח הזה מחלחל לרמת חיי היום-יום. לפחות חלק מתחנות המוניות במוסקבה דיווחו כי הנוסעים מבקשים במפורש שהנהגים לא יהיו ממוצא טאג'יקי. וכרגע יש כאלו שמנסים לעצור את הסחף הזה. אחד מהם הוא הראפר טימותי, מגיע ממשפחה יהודית טטארית, והוא פרסם ממש קריאה לאזרחי רוסיה שלא לפגוע בעובדים טאג'יקים בתוך המדינה עצמה. כך זה נשמע.
טאג'יקי ניקקים אוברזם ניווינוואטי. в том, что вот эти вот негодяи сделали то, что они сделали за там 500 тысяч.
כן, אומר טימותי, אחד ממובילי דעת הקהל ברוסיה, טאג'יקים לא אשמים בכך שהאנשים הרעים האלו, המחבלים, עשו את מה שעשו תמורת 500,000 רובל. בקרב הטאג'יקים יש הרבה אנשים טובים. ועל המתח המובנה איראן בין רוסיה לטאג'יקיסטן יכולים להעיד גם הדברים הבאים. דברים שאמר נשיא טאג'יקיסטן אמומלי רחמון לפוטין באחד המפגשים האחרונים ביניהם. נשיא שטאג'יקיסטן בעצם בא בטענות על היחס המתנשא של רוסיה כלפי ארצו בכל הרמות. הנה.
נו, איזנס דיאללי תק שטו מי סטרני כתורי נזנאיות, 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 Мы малый народ. נאס ניט 100 מיליון
כן, ממלי רחמון המכהן בתפקידו מראשית שנות ה-90 עוד לפני תקופתו של פוטין הפכתם אותנו למדינה קטנה רוסיה אנחנו באמת עם קטן אבל יש לנו היסטוריה ותרבות אנחנו רוצים שיכבדו אותנו אנחנו לא עניים אומר רחמון לפוטין אגב פוטין עצמו מעלה טענה כזו כלפי המערב וטוען שארצות הברית ובנות בריתה מזלזלות ברוסיה ובכן, בשיחה שנערכה היום בין פוטין לרחמון, נשיא טג'יקיסטן נשמע אחרת. הוא גינה את הפיגוע, אמר שלמפגעים אין דת ולאום, כך שלפחות בנקודת הזמן הזאת, האינטרסים הכלכליים בין רוסיה לטג'יקיסטן גוברים, ושתי המדינות מנסות לנהל מערכת יחסים תקינה. אבל השאלה האם מוסקבה ודושנבה אכן יצליחו להתגבר על משבר הפיגוע הזה עדיין נשארת פתוחה. בכל אופן איראן, הקרמלין עושה את כל המאמצים כדי שהזעם של הציבור הרוסי, של הדרישה לנקמה, שכל זה יופנה דווקא לכיוון אוקראינה.
כן, מנסים להפנות את הזעם מערבה ולא לאזור הזה של מרכז אסיה.
ואגב, עוד נקודה קטנה כן, שרוסיה מול רוסיה והמערב, בסוף השבוע דובר רבות על ההזהרה המערבית שהועברה לרוסיה לפני כמה שבועות, בנוגע לאפשרות של פיגוע במוסקבה. ובכן בסוף השבוע גורם בשירותי המודיעין של רוסיה מתייחס לנושא הזה, אומר אכן פנו אלינו שירותי המודיעין של ארצות הברית, אבל המידע שלהם היה כללי מאוד, לא קונקרטי, ולהאשים אותנו בכך שהתעלמנו ממנו, זו טעות. עוד נקודה במשבר ביחסים בין רוסיה למערב, כפי שהוא בא לידי ביטוי בחקירת הפיגוע הזה עצמו.
אלכס נירנבורג, תודה.
תודה לך.
שלום לתת-אלוף במילואים יוסי קופר וסר.
שלום.
מכון משגב לביטחון לאומי לשעבר ראש חטיבת המחקר באמן. ISIS-K, דאש-K, מי הוא הארגון הזה? עד כמה הוא באמת קשור במישרין לאותו דאש שהכרנו מהעשור הקודם?
כן, זה דאש שקשור לדאש שהכרנו בעשור הקודם. הוא קבוצה של אסלאמיסטים קיצוניים שפועלת באפגניסטן. ולא הייתה מרוצה מתינות היחסית של הטליבן ושל אל-קאידה, והם נשארו מחוץ להסכם בין הטליבן לבין האמריקאים על הפינוי, ביצעו הרבה מאוד פיגועים בתוך אפגניסטן לאחר הפינוי האמריקאי, וגם לפני, והם כרגע מצטיירים כיוון שהם לא מחויבים להבנות שהושגו בין האמריקאים לבין טליבן, לבין אל-קאידה, הם אלה שכן יכולים לבצע פיגועים מתוך אפגניסטן, או על בסיס הבסיס שלהם באפגניסטן, גם מחוץ לאפגניסטן. לאחרונה היו כמה דיווחים על פעילויות כאלה, וכולל הפיגוע שהם ביצעו באיראן, ועל הכוונות שלהם לעשות פיגועים ברוסיה, והנה גם יצא להם פיגוע ברוסיה.
מה האינטרס שלהם לבצע פיגוע דווקא במוסקבה? מה הם משיגים מהעניין הזה?
הם רואים ברוסים גורם שפועל נגד האסלאם הקיצוני, בעיקר בסוריה. יש להם גם זכות בסוריה ולכן הם מחויבים למאבק נגדם חוץ מזה שהרוסים הם נוצרים אז זה בכלל מתאים להם כיעד אפשרי
ויש להם גם עניין אני מניח בשטחים בתוך רוסיה שטחים של מיעוטים מוסלמים
כן,
נכון?
כן, הם מנסים לקדם גיוס של אנשים גם מתוך המיעוטים המוסלמים בתוך רוסיה
מה נותר בעצם מדאש מאז המלחמות הגדולות נגדו?
הבסיס בסוריה ובעיראק ממשיך להיות פעיל, אבל איננו מקיים תשתית ריבונית כפי שהייתה לו קודם לכן. ממשיכים לבצע פיגועים בקצב מועט ומופחת, גם בסוריה וגם בעיראק. וכתוצאה מכך, האזורים האחרים שלא עברו את החוויה הקשה הזאת של קואליציה שמקובשת כדי להילחם בהם, כפי שקרה בסוריה ועיראק, בדגש על אפריקה ועל ה-ISIS באפגניסטן, חורסן, כמו שהם קוראים לעצמם, דאש חורסן. הם אלה שתפסו יותר מרחב פעולה, בולטים יותר בסך הכל הפעילות של דאש, וזה המצב נכון להיום. הרעיון, זה לא רק שהרעיון לא מת כתוצאה מהפעולה בסוריה ועיראק, אלא שפשוט אפקט הבלון, יותר פעילות של גורמים שלא נמצאים באזורים שבהם מופעל לחץ על הארגון.
והם נכנסים לעולם מפוצל מאוד. לכאורה אמור היה להיות כאן מפגש אינטרסים בין האמריקנים לרוסים, גם הסינים, שגם הם מושפעים בחלקים המערביים שלהם מהארגון הזה. אבל כידוע אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר עולמי גדול מאוד סביב שאלת אוקראינה. הרוסים לא מאמינים לאמריקנים, האמריקנים לא מאמינים לרוסים, ודאש קיי פה חוגגים, מרוויחים מהעניין הזה.
כן, מנצלים את המתחים האלה. עובדה היא שלמרות שהאמריקאים העבירו לרוסים את המידע המקדים על אפשרות שדאש קיי יבצעו פיגוע כזה, הרוסים מסיבותיהם הם החליטו להתעלם מהאזהרות האלה. הם כן סיכלו כמה פיגועים אחרים, אבל מול הפיגוע הזה הם לא נקטו צעדים.
איך זה עובד בכלל בתקופה הזאת, תקופה של באמת משבר בין המדינות, המאבק בטרור בין המעצמות האלה? יש שיתוף פעולה, גורמי המודיעין בכל זאת מנסים לשמר איזה סוג של תפקוד?
עובדה שאמריקאים העבירו את המידע למרות כל המתחים, האמריקאים העבירו את המידע. אבל סיבות כאלה ואחרות שברורות לכולנו, גרמו לרוסים לא לפעול בהתאם למידע שקיבלו. וגם יכול להיות שהמידע לא היה מספיק ממוקד, במובן זה שלא היה, למרות שהוא היה די פרטני, כן? הוצבע בו על הכוונה לבצע פיגוע באירועים המוניים וכדומה, כולל כנסים כאלה שכפי שקרה בסופו של דבר. למרות זאת, אני מניח שהמידע לא היה כזה שאמר בקרסנוגורסק, זה המקום שבו תהיה הפיגוע, לא היה המידע כל כך ממוקד, אני מניח שהרוסים בכל אופן היו עושים משהו.
אפשר להניח שלאמריקאים גם יש קושי עכשיו אחרי שיצאו מאפגניסטן.
הם כבר לא... וגם פחות ממקדים את תשומת הלב שלהם בתחום הזה, כי יש הרבה סוגיות אחרות על סדר היום המודיעיני. וכתוצאה מכך, כנראה שגם המעקב אחרי האיום האיסלאמיסטי נחלש, במיוחד שהאיום הזה הוא כרגע פחות מופנה כלפי ארצות הברית עצמה, כלפי אינטרסים אמריקאים.
זה אירוע מבודד להערכתך, או שאנחנו פה בתחילתו של גל גדול?
לא גל, אבל תראה, גם חלק מהעניין הוא פה אספירציה שמקבלים ארגוני הטרור האיסלאמיסטים הקיצוניים ממה שקרה ב-7 באוקטובר. לוקח זמן להתארגן, אבל אין ספק שכולם רואים את מה שחמאס עשה ומתלהבים, ורוצים להיות חמאס בתחומם.
גם כאן ראינו באמת את השידורים החיים והתמונות שהגיעו אחר כך מהטרוריסטים, סרטוני הוידאו, המזעזעים, בעצם יש פה, הארגונים האלה לומדים זה מזה.
בהחלט, בהחלט.
תגיד, עד כמה חמאס שלנו במרכאות מסונף או מזוהה או מקיים איזשהם קשרים עם התנועות האלה בתוך דאש?
הוא לא מסונף מבחינה ארגונית, להפך, הוא עוין אותם. הם עוינים אותו.
עוין באמת או עוין לכאורה?
לא, עוין באמת. הוא ראה גורמים שקשורים לדאש בתוך עזה סכנה ופעל נגדם. הוא גם היום מתגייס לפי הצער על הפיגוע ולנחם את הרוסים מטבע הדברים. אני לא חושב שיש חיבור ארגוני ביניהם, אבל הרעיון הכללי הוא מאוד דומה. להפיץ את האסלאם באמצעות הכוח, לפעול נגד אויבי האסלאם באמצעות ג'יהאד תוך כדי גילוי הקרבה ו... תחכום והבחה של הנוצרים למיניהם ושל היהודים, כל מי שאיננו מוסלמי. כל הדברים האלה הם שותפים לשניהם.
איפה בכל זאת הפערים? במה דאש וחמאס לא נפגשים?
הם לא נפגשים בשאלה האם לצורך העניין צריך לעשות פיגועים בתוך, מול קבוצות של גורמים שאינם מעורבים ישירות בדיכוי האסלאם. ולכן האם צריך לפעול בטוח במערב, חמאס נמנעת בדרך כלל לפעול במערב או ברוסיה לצורך העניין הזה, לעומת דאש קיי שכן מאמין שצריך לפעול בכל מקום, או דאש בכלל שמאמין שצריך לפעול בכל מקום, אם כי גם הוא בשנים האחרונות הייתה לו תקופה שהיו קבוצות בתוך הדאש ששמו דגש על הפעולה בתוך מרחבי הפעולה מיידים שלהם, כמו למשל דאש באפריקה שפחות עסוק בביצוע פיגועים ברחבי העולם ויותר ב פעולה במרחבים המיידיים שלו. גם דאש קיי, דאש חורסן, גם כן פעל בעיקר בתוך אפגניסטן, פחות באזורים אחרים. בתקופה האחרונה הוא מרחיב את פעילותו.
תגיד, עד כמה אנחנו בישראל צריכים להיות מודאגים מהתופעות האלה, כשיש לנו באמת את הבעיות הגדולות שלנו ואת חמאס, עד כמה דאש מנסה לייצר איזה סוג של נוכחות או אחיזה כאן אצלנו בישראל או בשטחים?
הוא פחות מנסה ליצור אחיזה כזאת, אבל הוא ללא ספק משמש מקור השראה ללא מעט איסלאמיסטים קיצוניים בקרב הפלסטינים. ראינו בלאורך השנים לא מעט פיגועים שבוצעו על ידי פלסטינים ואפילו ישראלים, ערבים ישראלים שקיבלו השראה מדאש. לכן זה לא דבר שאפשר להתעלם ממנו, צריך להיות רעניים.
שירותי המודיעין הישראלים יודעים...
כל מיני פיגועים נגד ישראל, הוא לא בחל בביצוע פיגועים נגד ישראל, לכן תנופה בעשייה והשראה מהצלחה כזאת עלולה להשפיע גם על נכונותו של הארגון לפעול ישירות נגד ישראל, לכן אני מציע להמשיך לעקוב למיטב יכולתנו על העניין הזה.
שירותי המודיעין הישראלים יודעים לעקוב אחרי ארגון באמת גדול כזה כמו דאש, רשת מסועפת, או שלישראל יש כאן קושי בשונה אולי מיכולת לעקוב, ראינו גם את הכשלים כאן כמובן, לעקוב אחרי ארגוני טרור מקומיים.
זה לא קל, זה ממש לא קל. ראינו גם כמה הצלחות של אותם גורמים שקיבלו השראה מדאש בתוך ישראל לפני כשלוש שנים, היו להם כמה פעולות שגבו מחירים כבדים. וזה לא פשוט לעקוב אחרי הדברים האלה, אבל זה לא בלתי אפשרי, זה בהחלט ניתן לעשות. פשוט כמות המשאבים שיש לך, היא תמיד חייבת לקבל החלטות על איפה שמים את תשומת הלב יותר. כרגע כשאנחנו בעיצומה של מלחמה, גם בדרום וגם בצפון, והמתח ביהודה ושומרון כל כך גבוה, אז המאבק על המשאבים של המודיעין הוא יותר קשה. אני מקווה שלמרות זאת תהיה מספיק תשומת לב גם לאפשרות שפיגוע כזה ואחרים יגרמו להתלהמות של גורמים בתוך המוסלמים שחיים בסביבנו.
תת-אלוף במילואים יוסי קופרווסר, מכון משגב לביטחון לאומי לשעבר, ראש חטיבת המחקר באמן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
עכשיו אנחנו רוצים לדרוש בשלומה של הנסיכה קת'רין, היא קייט מידלטון, שלום למומחית לבית המלוכה הבריטי, מרואיינת די קבועה אצלנו, מירי קרימולובסקי, שלום לך.
שלום, שלום ערן.
בשבוע שעבר שוחחנו ואמרת שאין שם סרטן ועכשיו יש, אז אני דורש דין וחשבון. מה קרה כאן?
יפה, אז לנו, למי שבעצם עובד באוסף, נאמר שהיא עברה ניתוח מאוד קשה, עם גידול מאוד גדול ולכן פתחו את הבטן, אבל הגידול הוא שפיר, וזה חשוב להבין, כי אנשים אומרים, כן, היא אמרה בשידור, אני בשוק, לא מאמינים לה, תאמינו לה. היא קיבלה את התשובה על כך שהגידול ממאיר יחסית מאוחר, והיא באמת בשוק, זאת אומרת, באמת היה קשה לה לקבל את זה וגם למשפחה, וזאת הסיבה שההודעה נדחתה, לא רק בגלל שכמובן התחשבות בילדים, אלא באמת הם היו צריכים להפנים את הדבר הכל כך קשה הזה, שבא אליהם לגמרי בהפתעה, ואל נשכח שוויליאם כבר בנה תוכנית עבודה, איך הוא מסתדר עם הילדים, עד שהיא תחלים, ובאפריל יהיה בסדר, היא תוכל כבר לעבוד, זה לא הולך לקרות.
כן, זה לא הולך לקרות, וכמובן שהממלכה כמרקחה, כמה זמן זה ייקח טיפול, ואיך בכלל כל המשפחה נערכת, בואי נזכיר למאזינים שלנו, שגם המלך צ'רלס חולה בסרטן.
נכון, אז המלך צ'ארלס יחסית מתפקד, כי יש לו טיפול יותר קל, והוא יחסית עובד, נפגש גם עם רישי סונאק בצורה מסודרת. לעומת זאת, קת'רין התחילה רק טיפול אחד בפברואר, בימים אלה תעבור את הטיפול השני, ויש עוד דרך ארוכה מאוד לפניה. נזכיר שוויליאם מתפקד עכשיו כסוג ששותף למלך, אבל מי שעכשיו הכל נופל עליה לא תאמין, זאת קמילה. קמילה בעצם עכשיו היא מושכת את כל העגלה הזאת, ונאמר שאם לפני המון שנים היא הייתה האישה השנואה בממלכה, היום היא האישה האהובה בממלכה, לא פחות מהדמויות האחרות, והיא אכן מקבלת לא מעט תפקידים עכשיו, במיוחד כמובן תפקידים ייצוגיים, אבל זה לא פשוט, וכל עיני הבתי המלוכה בעולם נשואות אל בית הממלכה הזה, מכיוון שהוא בעצם נושא הדגל של כולם בעידן שאתה יודע, מדברים אולי לא צריך בתי מלוכה וכולי. קטרין עשתה את הדבר הנכון בהודעה שלה השבוע, אמין, חכם, דיברה בכלל על מה קורה לאנשים שמקבלים הודעה על סרטן, יצאה מהסיפור הפרטי לסיפור הגלובלי, לדעתי זה רק נתן להן כוח, ללא ספק בכלל.
מירי קרימולובסקי, מומחית לבית המלוכה הבריטי, תודה רבה לך.
תודה לך, אירן.
השעה הבינלאומית, שר ההגירה של קנדה מאשים את ישראל שאינה מאפשרת לעזתים שיש להם קרובי משפחה בקנדה לצאת מעזה. לדבריו מדובר בנקמה על ההחלטה האנטי-ישראלית שקנדה העבירה בשבוע שעבר בפרלמנט, על הסיפור הזה שמסרב להסתיים, כתבתנו בקנדה, לימור שמואל פרידמן.
שוטרי מונטריאול נושמים היום לרווחה אחרי שני אירועי ענק שנערכו אמש בעיר. האחד הוא תחרות בינלאומית להחלקה על הקרח ששאבה אליה אלפי צופים מרחבי העולם. והשני, טקס השקבה לראש הממשלה לשעבר בריאן מולרוני שנערך בבזיליקת נוטרדאם, בה ישבו בכפיפה אחת ראשי ממשלה, פוליטיקאים מכל העולם, שחקני קולנוע והוקי. מולרוני שכיהן כראש ממשלת קנדה בשנים 84 ועד 93, היה ידיד ישראל ותמך בפלישת ארצות הברית לעיראק וגם בשחרור דרום אפריקה מאפרטהייד. כך ספד לראש ממשלת קוויבק לשעבר וחברו ז'אן שארה.
בריאן מולרוני united all Canadians with pride and resolve as he and our nation helped Nelson Mandela take the first walk to freedom.
מולרוני ייחד את כל הקנדים בגאווה כשהוא והאומה כולה נתנו יד לנלסון מנדלה בצעדיו הראשונים אל החופש, אמר שרה. היום תחזור משטרת מונטריאול לשגרת ההפגנות נגד ישראל, שנערכות מול בתי כנסת ומוסדות יהודיים, על אף שהפרלמנט אישר בשבוע שעבר החלטה אנטי-ישראלית לסביעות רצונם. אחד הסעיפים דורש לבטל את המגבלה לאשר 1,000 ויזות לעזתים שיש להם קרובים בקנדה. מדובר באישורים זמניים בלבד, כ-980 בקשות כאלה הוגשו בינואר, אבל אף אחד לא קיבל אישור לצאת מעזה. אז מה זה משנה אם המגבלה תוסר כשאף אחד ממילא לא מקבל אישור? שר ההגירה של קנדה מודה שהתוכנית הזאת היא כישלון חרוץ.
This is a program that we knew from the get-go could be a failure. Up to now it is a failure. And it's something I think we need to recognize.
ידעתי שזה יכול להיכשל, ועד כה זה באמת נכשל, ועלינו להכיר בכך, אמר השר מרק מילר במסיבת עיתונאים בשבוע שעבר. הוא נדרש להסביר איך ייתכן שאף עזתי אחד לא הגיע לקנדה בתוכנית הוויזה הזמנית של הממשלה, והחליט להאשים את ישראל שנוקמת בקנדה, אחרי שביטלה אישור יצוא לציוד הגנה צבאי שאמור היה להגיע לישראל.
Israeli government has been quite clear in saying they are watching the actions of the Canadian government. And any actions that are seen as to be unfavorable can affect their decision making at the highest political level. And so we can't be naive as a country as to the actions that we take and the impact that that can have on the ground and for actual people's lives.
הישראלים אמרו בבירור שהם צופים במעשים של קנדה בכל מעשה שאיננו לטובתם ועלול להשפיע על ההחלטות שלהם בדרג פוליטי גבוה. אנחנו לא יכולים להתעמם כמדינה שלהחלטות שלנו לא היו השפעות בשטח וכלפי חיי אדם, אמר השר מילר. האשמה של שר ההגירה לא הפתיעה את עורך דין ריצ'רד קורלנד. לאורך שנים וגם היום הוא יועץ לכל המפלגות בקנדה במדיניות הגירה. כעת כחלק מקבוצה של משפטנים הוא גם מטפל בבעיית האנטישמיות הגואה בקנדה. הוא מנתח החלטות בנושא הגירה שמקבלת הממשלה.
So that would be a convenient political arrangement Ottawa could make to satisfy on the one hand Jewish voters in Canada and on the other hand people who strongly support Palestinian.
זהו סידור פוליטי נוח, כך שאוטווה יכולה לספק את קהל הבוחרים היהודים אחד ומאידך את אלה שתומכים בהגירה פלסטינית לקנדה עם בידוק ביטחוני נמוך, אומר לנו עורך דין קורלנד. אז מי אחראי לכך שהזאתים לא עושים את דרכם לקנדה, הישראלים או הקנדים? שאלתי את עורך דין קורלנד.
If you put it on a scale, how much of it do you think is the Israeli concerns rather than Canadian concerns?
Wow, that's interesting. Well, in terms of the politics, it's a Canadian concern. Canadians want to have their cake and eat it too. They don't want the security risk of Gazans coming here. And they don't want the political responsibility.
מבחינה פוליטית זו דאגה קנדית. הם לא רוצים את הבעיה הביטחונית שתיווצר כשהזאתים ייכנסו לקנדה, ולא רוצים את האחריות הפוליטית להגיד שהם לא רוצים הזאתים בקנדה. הדרך היחידה לעשות זאת היא איכשהו להטיל את האחריות על ישראל שלא נותנת אישורים. לדברי עורך דין קורלנד, זו שיטה פוליטית קלאסית של ממשלת קנדה. בתחילת המלחמה הוציאה קנדה 300 אזרחים קנדים ששהו בעזה, וכעת, כאמור, כאלף עזתים שבני משפחותיהם הגישו בקשות להביאם לקנדה, ממתינים בצינורות הביורוקרטיה, בלופ, שנראה חסר תקווה בעבורם, אבל הכי פוליטיקלי קורקט לכל המעורבים. מקנדה, לימור שמואל פרידמן.
ברחבי העולם היהודי חוגגים את פורים בימים אלה, גם באיראן כמובן. שלום לבני סבתי.
שלום, אחרי צהריים טובים.
חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, מיוצאי הסדרה טהרן בכאן 11, מי שנולד באיראן, גדל בה. תגיד, מה אתה זוכר מהימים שלך באיראן, מחגיגות פורים בעצם במדינה שבה התרחש הכל?
כן. אז האמת שבאופן כללי החגים באיראן מתנהלים בצורה מאוד מאופקת. אנחנו לא היינו מבליטים את מאפייני החג, את סממני החג, לא מוצאים אותם החוצה, כי גם ככה אתה תחת איום, מחפשים אותך כיהודי, וקצת כמו אסתר המלכה, גם ככה ביום יום אנחנו היינו מסתירים את זהותנו. אז אין דבר כזה ביום פורים לצאת עם תחפושות ו... ושירה וכל מיני רעשנים וכאלה.
גם לא בבית הכנסת?
הכל קורה מאוד מאופק, בתוך כותלי בית כנסת. אם כבר עושים איזה תחפושת, אז אחד, שתיים, לא משהו בולט מדי. אין רעשנים באיראן, רק רוקעים ברגליים או דופקים על השולחנות כדי לקלל את המן. כל מיני דברים כאלה. הכל הרבה יותר מאופק, שמה לא יגלו אותנו. כי בסוף השנאה הזאת של 2500 שנה, היא נמשכת ונמשכת, והאנטישמיות היא נמצאת שם, היא כל הזמן נמצאת שם. גם לפני המהפכה, דרך אגב, המהפכה רק חיזקה את זה. היום הציבור חוזר מזה, כי הם מבינים איזה תרמית הייתה במהפכה, ודווקא אוהבים אותנו יותר, את היהודים, את ישראל, אבל עדיף לא לתת להם תירוץ וכלים כדי לתקוף את היהודים במהפכה.
כי בבסיס הזאת. יש פה סיפור באמת של מרד, של המיעוט היהודי, בממלכה הפרסית, ואתה אומר, הסיפור הזה הוא ידוע לא רק לנו, הוא ידוע גם לפרסים, גם לאיראנים.
נכון, אז זהו, שהמרד שלנו לא הייתה נגד הממלכה, בסוף אנחנו והמלך היינו בצד אחד, והמן...
טוב, במידה רבה השתלטנו על הממלכה, יכול להיות שזה סיפור אחר של מטריד את האיראנים. כן.
זהו, שהם מאבטים את זה לזה שאנחנו רצינו להשתלט על כל איראן, והרגנו איראנים, 75 אלף איראנים, וזה בעצם השואה הראשונה, זה התעמולה העדכנית של המשטר מאז ימי אחמדינג'אד. הם רצו להפוך את השואה למשהו שקרה בכלל באיראן ולא אצל היהודים.
במילים אחרות אתה אומר, יש פה ניסיון לשנות את הסיפור שאנחנו מכירים,
נכון.
ולתאר את סיפור אסתר ופורים, סיפור שהוא מבחינתנו עליז, משמח, לטרגדיה נכון. גדולה של האיראנים וסוג של רצח עם, אתה אומר אפילו.
נכון, סוג של הציונים הראשונים, בעצם אולי אסתר ומרדכי בעיניהם היו הציונים הראשונים שבאו להשתלט, לכבוש וכו' וכו'. הם לא מצליחים, כמו שאמרתי, הציבור האיראני עם הרשתות החברתיות והאינטרנט הרבה יותר מודע לישראל, ליהודים, לעולם, הוא לא קונה את הסיפור הזה. המשטר כמובן לצערנו שהוא מחזיק בנשק ובכסף, אז הוא משתמש בזה ומתנגד גם לישראל וגם ליהודים, אז זה קצת יותר בעייתי. בגלל זה גם בשנים האחרונות, למרות שכל פעם יוצאים איזה סרטונים שקוראים את המגילה בבית כנסת באיראן, או כל מיני אירועים אחרים קטנים, אבל בסוף עושים הרבה יותר בצורה מאופקת, ובכל שנה אגב מגיעים לקבר אסתר אותם בסיג'ניקים קיצוניים, אותם חיילי משמרות המהפכה שהם החלק היותר קיצוני אפילו אידיאולוגית, הם פחות אולי חמושים, אבל באים לקבר אסתר במרדכי, כל פעם רוצים לשרוף את הקבר, זורקים איזה בקבוק תבערה, שורפים את דגלי ישראל, כל מיני אירועים כאלה שבאמת מבהילים את הקהילה, כי בסוף הנכס הזה הוא נכס מאוד מאוד יקר, זה אפילו לא משנה אם הוא פעם לא היה יהודי, או שהפכו אותו, או סיפורים, אגדות, זה לא משנה כל כך. ברגע שהפך להיות קדוש, אז מבחינת היהודים הוא קדוש.
ספר לנו ולכן... באמת על הקבר הזה, קבר, הקבר שמיוחז בעצם לאסתר ולמרדכי כן. היהודי.
אז המבנה הוא נראה מבנה עתיק מאוד.
היית בו לא מעט פעמים, נכון?
כן, הייתי בו כ-10 פעמים, אני כבר לא זוכר, אבל אבא שלי נולד בעיר המדן, במערב איראן, בעיר הזאת, ששם הקבר נמצא, קברם של אסתר ומרדכי. על פי מסורות מסוימות, זה היה בירת הקיץ של מלכי איראן, כי מזג אוויר בקיץ שם מאוד נעים, בחורף זה מינוס 30, זה הסיביר האיראני, אז אני לא מאחל את זה, ובחורף הם היו נודדים לשושן, כמו שזה מוזכר בתנך. ולכן, על פי מסורות מסוימות, הם היו שם בתקופת החורף, ואז הם נפטרו, משהו כזה. הייתי שם הרבה מאוד פעמים, בגלל שבאמת אבא שלי נולד שם, ועדיין היו לו קרובים בשנות ה-80, והיינו מבקרים שם, וזה פשוט מקום מיסטי, מקום עם פסוקים, שאגב כתובים באותיות בעברית, אבל הם בעצם פרסית, כי היהודים באיראן לא ידעו לקרוא עברית, לא ידעו להבין עברית במאות הקודמות, ולכן כתבו באותיות עבריות, אבל בעצם בשפה הפרסית.
תגיד, מי מנהל את המתחם הזה היום? זה הרשויות?
זה קצת משותף, אז ברמה השוטפת יש שם איזה יהודי מבוגר או שניים עדיין שמנהלים, פותחים, סוגרים, יש שעות קבלה מאוד מאוד מסוימות ומוגבלות ומוגדרות, אבל המקום כמקום נכנס תחת החסות של אתרי המורשת של איראן הרשמית, הם פשוט באו והשתלטו על זה. אני זוכר שראיתי חותמות של הקדש איסלאמי על הקברים, על הקירות בחוץ, הם אוהבים גם להצביע את חותמם, את ההשתלטות שלהם, את הבעלות שלהם. זה קצת מזכיר את חמאס, את חיזבאללה וכאלה. ומהר מאוד אחרי המהפכה הם באו והשתלטו, וליהודים לא כל כך היה מה להגיד על זה אפילו. זה מאוד צרם, אבל שוב, היהודים חייבים להיות מאופקים, לחיות עם זה, להסתדר עם זה.
תגיד, וכשהם מגיעים לשם לחגוג, איך זה נראה? מה עושים? מה הפולחן בעצם שם בקבר?
אז אבא שלי מספר שהיו בתקופת ילדותו, היו מגיעים אלפים, אלה היו השנים היפות של השאה האיראני, יחסים טובים עם ישראל ועם היהודים. אז בשנות ה-50-60 היו מגיעים לשם אלפים ומיערים אחרות. לטענתו גם היה נס שבית הכנסת הקטן והמתחם הקבר היו מכילים אלפים, שביום יום אי אפשר להכניס שם אלפים. זה היה סוג של נס קטן כאילו. והיו חוגגים ברעש והמולה, והיה איזה יומיים שהיהודים היו מתגוררים במתחם הקבר והיו שמים שם סמיכות וסוג של סקי שינה וישנים שם, וכל הלילה חוגגים וצוהלים. זה דברים שאני לצערי לא ראיתי כבר, כי אמרתי בשנים של המהפכה כבר לא היה אפשר לנהוג את זה. אפילו אני זוכר שבאחד המקרים משפחה יהודיה שעשתה שם פיקניק רק לחצי שעה במתחם הקבר, באו ועצרו אותם על זה שעשו פיקניק. לקחו אותם לכמה שעות למטה משמעות המהפכה, ועד שהם היו צריכים להמציא איזה סיפור או לשלם משהו ולהתחרט על מעשיהם הקשים נגד המהפכה כמובן.
וכל זה קורה פורים הזה במקביל לנורוז, חג האביב נכון. המסורתי של איראן, חג נכון. שגם הוא מלא בצבעים וססגוני, זה משתלב ביחד או שיש איזו סתירה בין שני החגים האלה?
לא, האמת שמבחינת היהודים בכלל לא מתנגש, אלא אפילו מתחבר. יש טענה, פרשנות, שהחג בפרק א', שבמגילת אסתר מוזכר, שאנשים שותים שם במשך חצי שנה.
עד לא ידע, כן.
זה, בדיוק. זה, יכול להיות שזה ראשית של נורוז האיראני, שאולי הם הוזמנו לנורוז של המלך. וזה החגיגה שהייתה שם. והיהודים האיראנים תמיד כיבדו את נורוז וחגגו את נורוז. יש שם סממנים שהם באמת אי שם בין פסח לפורים, ביצים, למשל, האיראנים גם אוכלים ביצים בנורוז, וגם לנו יש ביצים בפסח.
יש סיפור עם דגים, נכון, בנורוז?
דגים, יפה, בדיוק, דגים זה מסמל חיים, בוריות, כן, כן, וחופש גם, חופש באוקיינוס. בכלל, יש שבעה סימנים לנורוז, שגם זה מזכיר לנו את שבעת המינים קצת אולי, זה שבעה מינים שדווקא מתחילים באות סין. והם כולם תשמע, מסמנים...
בסופו של דבר אנחנו כולנו מגיעים כנראה מאותן מסורות עם וריאציות שונות. הלוואי ונגיע
ל... כולנו אחים, כן. וחבל שמשטרים כאלה מפרקים את, את האחדות שבין האנשים. זה באמת נכון.
טוב, עוד לא מאוחר לתקן, אתה יודע.
אמן, אמן.
בני סבתי. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
חג פורים שמח. ועוד חדשות משמחות, כמעט 300 תלמידים שנחטפו במחוז קדונה שבניגריה לפני יותר משבועיים, שוחררו אתמול, כך בישרו הרשויות במדינה. בינתיים לא ברור האם הילדים שוחררו במבצע צבאי או במסגרת מסע ומתן עם כנופיית העבריינים שחטפה אותם. הדיווח של רינה בסיסט.
השלטונות בניגריה שומרים על עמימות. אמש הודיע מושל המחוז ובסני על שחרורם של 287 הילדים שנחטפו בשבעה במרץ בשעות הבוקר בעת שהגיעו לבית הספר שלהם בעיירה הקטנה קוריגה שבצפון מערב ניגריה. המושל הודה ליועץ לביטחון לאומי ולכוחות הביטחון על הסיוע בשחרור, אבל לא הסביר איך בדיוק הצליחו להציל את הילדים. שעות לאחר חטיפתם של הילדים לפני כשבועיים, שחררו החוטפים וידאו בו דרשו כופר נפש, $2,000 עבור כל ילד. סכום עצום ובלתי נתפס עבור ההורים המסכנים במחוז קדונה העני. זאת ועוד, לפני כשנתיים אימץ הפרלמנט הניגרי חוק שאוסר על תשלום כופר כדי שלא לעודד חטיפות. בימים שלאחר החטיפה בקדונה, הזהיר מושל המחוז את ההורים שלא להיכנע לדרישות החוטפים. העזרה שלו רק הגבירה את החששות של ההורים, מכיוון שהחוטפים קבעו חלון של 20 יום בלבד לתשלום הכופר. הרשויות הפדרליות והמקומיות ניסו להרגיע את ההורים.
Self-schools for children is one of the major policies that we are pursuing in the ministry and the federal government. It's one of the reasons that is causing problem in terms of attendance, enrollment and rotation by students.
בתי ספר בטוחים לילדים זו אחת מהעדיפויות העליונות שלנו במשרד החינוך ובממשלה הפדרלית. כך אמר שר החינוך הניגרי תהיר מהן שהגיע לפגוש את בני המשפחות. התופעה הזאת של חוסר ביטחון פוגעת בהרשמה ובנוכחות של הילדים בבתי הספר. קיווינו שלאחר תקופה בלי חטיפות, התופעה הזאת הסתיימה אחת ולתמיד, אמר שר החינוך והודה, כי ההנחה הזאת הייתה שגויה. סגן הנשיא אשים קשימה גם הוא הגיע לקדונה.
I'm here at the behest of His Excellency President Bola Ahmed Tinubu to emphasize, to solidarize to the government and people of Kaduna over the sad incident.
אני כאן מטעמו של הוד מעלתו הנשיא, כדי להביע את הסולידריות שלנו עם אנשי מחוז קדונה לאחר התקרית הקשה של חטיפת הילדים. כך אמר סגן הנשיא והתחייב לעשות כל מה שאפשר כדי להחזיר את הילדים הביתה. התופעה הזאת של חטיפת ילדים וסטודנטים תמורת כופר התרחבה מאוד בניגריה בעשור האחרון. היא התחילה ב-2014. כאשר לוחמים של ארגון הטרור האיסלאמיסטי בוקו חראם חטפו 276 נערות מבית הספר בצ'יבוק במחוז בורנו. חלק מהנערות האלה שוחררו לאורך השנים, אבל לא כולן. בשנים שלאחר מכן התרבו החטיפות, אבל בדרך כלל היו אלה קבוצות עבריינים, לא בוקו חראם, שביצעו את מעשי הפשע. ב-2018 נחטפו 100 סטודנטים במחוז יובה. ב-2020 נחטפו 300 ילדים ונערים מבית הספר שלהם במחוז קצינה. וב-2021 נחטפו 300 ילדות מבית הספר שלהם במחוז אמפרה. הורים בעיירות מבודדות בניגריה חיים בעשור האחרון בחרדה מתמדת. חרדה שמתגברת כל בוקר בתחילתו של יום הלימודים. כאן רינה בסיסט.
פחות משבוע חלף מאז הדיווחים הלא רשמיים על ליהוקו של שחקן חדש לתפקיד סוכן 007, והבוקר התברר שיש כבר מי שהם מתכוונים להחרים את הסרט הבא בסדרת ג'יימס בונד, רמז, גם זה קשור למלחמה בישראל, ובנושא הזה אנחנו איתך לא נהפוך, תאורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, מה הם רוצים מהשחקן הצעיר, המוכשר והחתיך?
כן, ערן, נכון. אז אנחנו מדברים על מעריצים גזענים, אין דרך אחרת להציג את זה. מעריצים של סדרת סרטי ג'יימס בונד, שפשוט מאיימים להחרים את הסרט הבא בסדרה, רק כי השחקן, אירון טיילור ג'ונסון, שעל פי דיווחים הלא רשמיים, כמו שאמרת, לוהק לתפקיד, הוא בעצם יהודי. על פי דיווחים שהיום התפרסמו בעיתונים בבריטניה, בסוף השבוע הציפו פוסטים בנושא את הרשתות החברתיות בממלכה, בין היתר בצירוף ההשטג בויקוט ג'יימס בונד, תחרימו. ג'יימס בונד, והנה כמה מהציטוטים שאני אספתי בטוויטר ובאינסטגרם, עיתוי ממש גרוע בזמן שישראל מבצעת רצח עם בעזה, בתגובה להחלטה של ההפקה של ברברה ברוקולי ללהק את אותו אירון טיילור ג'ונסון, תתביישו לכם, אני מקווה שהחברה שלכם תתמוטט, זה ציטוט, החרימו את בונד, תשוחרר פלסטין, מוכרחים להחרים וללעוג לג'יימס בונדסטיין, השם הוא בונד, שלמה כהן בונד, אתה שם כאן לב להטיות הגזעניות האלה.
תגיד, הוא התבטא בכלל בנושא ישראל? יש לו עמדה פומבית שבגללה אולי זה מעורר איזושהי תסיסה?
בכלל, לא רק לפני כמה חודשים כשהוא קידם סרט אחר, אמרו שהוא נראה כמו נער ישיבה באחת הסצנות, הוא אמר, זה מגניב שאתה אומר את זה, כי אני באמת יהודי, ככה הוא הגיב, זה היה ממש לפני המלחמה. הוא שייך לזרם של השחקנים שבתחילת דרכם, שמנסים כמה שיותר להתרחק מכל ה... עניין בישראל עכשיו, כי בכל זאת יש להם קריירה לפתח, וכנראה שמעדיפים לא להיחוות בנושא.
בואו נסיים עם קאמבק קטן, אבל די משמעותי שהתרחש אתמול בספוטיפיי.
נכון מאוד, הזמרת והיוצרת הוותיקה ג'וני מיטשל מחזירה את המוזיקה לשירות ההזרמה הפופולרי קצת יותר משנתיים מאז שהודיעה על הסרטה. נזכיר שבינואר 2022 מיטשל החרימה את ספוטיפיי במחאה על כמה מתחניה, היא הצטרפה אל המוזיקאי ניל יאנג שהודיעה על הסרת המוזיקה משירות ההזרמה במחאה על ההחלטה להשמיע שם הסקט מאוד פופולרי של ג'ו רוגן בו לדבריו הפיץ מידע שגוי באשר לחיסונים נגד קורונה, והנה עכשיו זה קרה. אחרי שניל יאנג חזר, גם היא חוזרת.
תפסיקו להחרים, זה לא עוזר לאף אחד, בטח לא אומנים. טוב, אלון פרוכטר, כאן חדשות בדיגיטל, תודה רבה לך.
תודה, אירן.
וזוהי ג'וני מיטשל שאיתה אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית שערך עמית שניידר בביצוע הטכני חיים זקן, שמעון דוקרקר, רמי פליקס ורוני נאור, אני רן סיקורל, מיד אחרינו צבע הכסף, להתראות.